כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. שינדלר הזועם, כתבתו של יאיר רווה מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. איך נהפך ליאם ניסן, שתהילתו מזמן מאחוריו, למרסק קופות קבוע בישראל? יאיר רווה צולל לפילמוגרפיה של ההוא ששיחק את אוסקר שינדלר, ומסביר למה גנב עם כבוד הזניח נהפך כאן ללהיט העונה, כמו כל סרטי הנקמה של ניסן בעשור האחרון. לפני שבועיים נפתחו רשתות בתי הקולנוע המסחריות בישראל, אחרי שנה של בצורת קורונה. מלאי הסרטים הראשוני היה מצומצם והכיל רק 15 כותרים. כל מפיץ בחר בפינצטה את הסרטים הראשונים שהניח כי הקהל ירצה לשעות אל הקופות לכבודם. Wonder Woman 84, נשמה וטרולים 2, המדובבים, נועדו לכל המשפחה. ארץ נוודים, סיפור חיי, חיים אחרים ועד בלתי נראה כיוונו לחובבי סרטי האיכות. וסתם אחד, ללא מעצורים, טנט וגנב עם כבוד, חיזרו אחרי הקהל הגברי שרוצה מינון גבוה של אגרופים ופיצוצים. בסוף אותו שבוע המנצח הגדול היה כצפוי, Wonder Woman 1984, אבל ההפתעה הגדולה הייתה במקום השני. ממש בצמוד לגל גדות התברג דווקא גנב עם כבוד, הסרט הכי אנונימי בחבורה שהגיע ארצה ללא שום בז והתהדר רק בשם הכוכב שלו, ליאם ניסן. הצלחת הסרט הפתיעה אותי מאוד. במשך כמה ערבים בדקתי את מצב האולמות באתרי רשתות הקולנוע, ושוב ושוב התברר שגנב עם כבוד, סרט שלא תכננתי לראות מרוב שהוא נראה כמו שאריות סוג ב', ממלא את האולמות לחלוטין. כששיתפתי את פליאתי עם גורם בכיר בענף ההפצה בארץ, שהפיץ בעבר כמה מסרטיו של ניסן, הוא אמר, למה הופתעת? ליאם ניסן מאוד פופולרי בישראל, כמעט כל הסרטים שלו הביאו כ-300,000 צופים. צלילה למספרים המדויקים מבהירה כמה ניסן מצליח כאן. נונסטופ, למשל, היה הסרט הבינלאומי הכי נצפה בישראל ב-2014, עם מכירות של 350,000 כרטיסים. אבל בארצות הברית הוא הגיע רק למקום ה-32 ברשימת שוברי הקופות. פסיק קטן לעומת שומרי הגלקסיה וקפטן אמריקה, חייל החורף, ששלטו אז ברשימה. חטופה 3 היה הסרט העשירי הכי נצפה בישראל ב-2015, ורק במקום ה-32 בארצות הברית. אפילו נוסע הנשכח מ-2018 התברג במקום ה-18 בישראל מול 80 בארצות הברית. בטבלאות ההכנסות ממחירות כרטיסים באתר Box Office Mojo, הנתונים מישראל ללהיטיו של ניסן, ובראשם שלושת סרטי חטופה ונונסטופ, נמצאים בין 10 המקומות הראשונים בעולם, ולא במספרים יחסיים לגודל האוכלוסייה, אלא במספרים אבסולוטיים. אז העובדות ברורות, ורק נשאלת השאלה, למה דווקא ניסן הקשיש, שחוגג השבוע 69, הוא מלך ישראל? השכן שרק חיכה לסיבה. ניסן התקבע בתודעה כשחקן מבוקש בדרמות איכותיות, ובהן רוב רוי, מייקל קולינס, ארוחת בוקר על פלוטו, ממלכת גן עדן וקינסי. הוא כיכב פעמיים אצל מרטין סקורסזה, כנופיות ניו יורק והשתיקה, גילם את הנבל ראסל גול בסרטי בטמן של כריסטופר נולן, ואף היה מושא אהבה רומנטי באהבה זה כל הסיפור. הוא, כמובן, לנצח ייזכר כאוסקר שינדלר ברשימת שינדלר של סטיבן שפילברג, התפקיד היחיד שעליו הוא היה מועמד לאוסקר. אבל ב-2009 הכל השתנה כשחטופה, הפקה צרפתית דוברת אנגלית של לוק בסון בחיכובו של ניסן, נהפך להצלחה בינלאומית. ניסן סיפר שההצעה לחכב בחטופה הגיעה אליו בתקופה שבה רצה לנסות סרטים עם תפקידים פיזיים יותר. ההפקה הזאת נראתה לו כפרויקט בסיכון נמוך, שמעטים יראו ואולי אפילו לא תופץ כלל. אבל ההצלחה המפתיעה של הסרט הייתה כה גדולה, שהיא שינתה את כיוון הקריירה של ניסן, והכתיבה את המודל שאפיין את רוב סרטיו מאז. הפקה עצמאית, לרוב עם כסף אירופי, שבהמשך תימחר לחברת הפצה בינלאומית גדולה, ושבמרכזה גבר-גבר שמנסה בזעם ובאלימות להציל את משפחתו. והיה עוד אירוע שהפך את חייו של ניסן באותה השנה. זמן קצר אחרי בחורת חטופה נהרגה אשתו, השחקנית נטשה ריצ'רדסון בתאונת סקי. ומאז קשה שלא לשים לב שניסן גילם עוד ועוד דמויות של גבר כבוי שעתידו מאחוריו, ורק השדים שלו, הטראומות ובקבוקי הוויסקי מערכים לו לחברה, עד שהוא נקלע למצב של סכנה, ואז מתגלה בעצם כגבר גבר מקצוען שתמיד מוכן לכל צרה. ניסן הוא מאותם כוכבי קולנוע מעטים שעצם שמם הוא כמו תקציר של ז'אנר קולנועי שלם. גיבור שחוק שנלחם בחבורת פושעים סלש שוטרים מושחתים שמאיימת לפגוע בביתו סלש בנו סלש חברתו, והוא צריך להשתמש באגרופיו סלש אקדחיו סלש מטעני הצד שהוא שמר משירותו בצבא סלש משטרה כדי לחסל את הרעים ולהציל את יקיריו. בנונסטופ זה קרה בתוך מטוס נוסעים. הנוסע התחיל ברכבת פרברית, ואילו מרדף קר התנהל באתר סקי. האתרים שונים, אבל העלילה פחות או יותר זהה. קו קצר מאוד עובר בין משפט המחץ שלו מחטופה, אני הולך למצוא אותך ואני הולך להרוג אותך, לבין אני מגיע לתפוס אותך בגנב עם כבוד. בתקשורת האמריקאית כבר צוחקים על ניסן שהוא הפסיק לסנן את התפקידים המוצאים לו. הם מכנים אותו פייצ'ק ניסן. הסתלבטות על כך שנראה כי פיסת הנייר היחידה שניסן קורא לפני שהוא מסכים לסרט היא לא התסריט אלא הצ'ק. כתוצאה מכך, סרטיו הלכו ואיבדו מיוקרתם בעשור האחרון, ברוב העולם, חוץ מבישראל כמובן. כל בוגר קרבי הוא ניסן. בשנות ה-80 וה-90, כל העולם אהב סרטי גבר בא לסגור חשבון לבד. ושחקנים כמו ארנולד שוורצנגר וסילבסטר סטלון שלטו בקופות ביד רמה. אבל הזמנים האלה התחלפו. וכיום מצליחים בעיקר סרטי פעולה, כמו מהיר ועצבני והנוקמים, שמבוססים על שיתוף פעולה קבוצתי, חבורת כוכבים שוויונית מבחינה מגדרית, שמכילה ייצוגים של דמויות ממוצאים מגוונים. אבל ישראל עוד מאוהבת מעל הראש בגברים של פעם. ולראיה, בעשור האחרון הצליחו מעל המשוער סרטים כמו תוכנית בריחה, שבו סטלון ושוורצנגר שווים לשתף פעולה ובורחים מהכלא, רד, שבו ברוס וויליס הוא מתנקש שנס על נפשו, הפרד, שבו קלינט איסטווד הוא מבריח סמים קשיש, הנמצא במנוסה מאנשי חוק, והמטרה, הבית הלבן, שבו ג'רארד בטלר מציל את נשיא ארצות הברית ואת העולם. זה לא האקשן הסלפסטיקי החדשני של ג'ון ויק, או ההיפר-אסתטיקה של דרייב, שניהם סרטי זאב בודד עדכניים ומצליחים, אלה ממש סרטים בטעם של פעם, כמו בימים היפים של סטיבן סיגל וז'אן קלוד ון דאם, בלי שום תחכום עדכני. ככה הישראלים אוהבים את זה. וניסן מצטיין בדיוק בז'אנר הזה. הקשיחות שלו מזכירה את זו שהייתה בזמנו לצ'רלס ברונסון, מסביר משה אדרי, שהפיץ כמה מסרטיו. לכן יש דמיון רב בין סרטי הנקמה של ברונסון בשנות ה-70 וה-80 לסרטיו של ניסן. קל גם לדמיין את מנחם גולן ויורם גלובוס מאמצים את ניסן ככוכב הבית של קנון, אילו האולפן הזה עדיין היה קיים. מפיץ ישראלי אחר מסביר כי בניגוד לכוכבי האקשן שהורגלנו עליהם בעשורים שלפניו, ניסן הוא לא איש של שרירים, אלא דמות האב, השכן או החבר שמוצא את עצמו בסיטואציה לא רגילה. הוא דמות שפחות אמורים להעריץ אותה ויותר להתחבר אליה, כמו ברוס וויליס באמת לחיות. ואכן הדמויות של ניסן תמיד מתחילות את הסרט כאדם הממוצע, שרק בתגובה לסכנה מתגלה פתאום עברו בקומנדו או במשטרה. הוא רק זקוק לתמריץ כדי להקפיץ אותו בחזרה לתפקוד גבוה, שבו הוא הופך משבר כלי לנשק קטלני. ובמדינה כמו ישראל, שבה לרבים מרוכשי הכרטיסים יש רקע קרבי כלשהו, לנרטיב הזה יש מקדם הזדהות גבוה. מביבי ועד השואה. יש עוד נתון מעניין שקושר בין ניסן לישראל. פילמוגרפיית האקשן והנקמה שלו חופפת באופן מדויק לימי הקדנציות הרצופות של בנימין נתניהו. האם הקהל הישראלי רואה בניסן התגשמות של פנטזיה על מנהיג אבאי עם עבר בסיירת מטכ"ל שעובד סולו ובחשאיות פרנואידית? גבר שבמקרה חירום יוכל להציל את ילדיו, להפציץ שדות תעופה בסוריה, מתקני גרעין באיראן וספינות מסע במפרץ הפרסי בלי שאיש ידע שזה הוא? ניסן גדל בצפון אירלנד, אזור מריבה עקוב מדם ששנים רבות סבל משרשרת נקמות ופעולות תגמול בלתי פוסקות בין הבריטים לאירים, משהו שמצלצל מוכר לישראלים. גדלתי בצפון אירלנד בתקופת הסכסוך, הוא סיפר ב-2019 לאינדיפנדנט, ואני מבין את הדחף הראשוני לנקום. אבל נקמה מובילה רק לעוד נקמה ולעוד שפיכות דמים. אני חושב שצופה הקולנוע הממוצע, שאומר לגיבור על מסך, כן, תקה אותו, תקה אותו, פשוט מקבל סיפוק מלראות מישהו אחר מגשים את הפנטזיה הזאת בשמו. וזה בדיוק מה שניסן עושה בסרטיו, שוב ושוב ושוב. אבל אולי ההצלחה הישראלית של ניסן קשורה בכלל לזיהוי שלנו אותו בתור שינדלר, איש העסקים שהציל מאות יהודים ממחנות ריכוז. ההתלהבות של הקהל הגברי המבוגר מסרטיו חסרי התחכום ומלאי הטסטוסטרון של ניסן, קשורה להפנמה ששינדלר העכשווי יציל את העולם באגרופיו ולא בחספו. וכשליאם ניסן יוצא בחריקת שיניים וחריקת בלמים להציל את ביתו מחוטפיה, הוא בעצם מציל את העם היהודי כולו. שינדלר הזוהם, כתבתו של יאיר רווה מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה.